כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. איראן מפרה את הסכם הגרעין וחוזרת להשאיר אורניום בשיעור גבוה מהמותר. המסר של הנשיא האמריקני ברור.
No, no message to Iran. They know what they're doing. They know what they're playing with. And I think they're playing with fire. So no message to Iran whatsoever.
אין לי מסר לאיראן. הם יודעים מה הם עושים ועם מה הם משחקים. הם משחקים באש. אין לי שום מסר לאיראן. מאות אלפי מפגינים פרצו אתמול לבניין המועצה המחוקקת של הונג קונג בדרישה לשמור על הדמוקרטיה. יושב ראש המועצה זועם על ההרס הרב שהמתפרעים חוללו במקום.
The legislative council complex has been stormed and extensively damaged. The police is now gathering evidence in the complex. As LegCo president, I strongly condemn the serious violence that undermines the core values of Hong Kong.
מתחם המועצה המחוקקת נפגע באופן קשה, המשטרה אוספת עכשיו ראיות. אנחנו מגנים את האלימות שחותרת תחת ערכי היסוד של הונג קונג. אם הסין גם היא מגנה, הוא מקווה שלא תיאלץ להתערב באופן ישיר. מנהיגי המדינות החברות באיחוד האירופי מכונסים בבריסל ומנסים לבחור נשיא נציבות חדש, בינתיים ללא הצלחה.
werden heute mit neuer Kreativität an die Arbeit gehen und ich glaube dass jeder verstehen muss, dass er sich ein wenig bewegen muss und da sage ich jeder und jede.
נעבוד יחד ביצירתיות מחודשת, אומרת הקנצלרית מרקל, ואני מאמינה שאם כל אחד יתפשר קצת יש סיכוי שנצליח. להתגייס בגישה של עידוד ונחישות.
We are here at the G20 in Osaka and the Prime Minister Modi and Prime Minister Abe just concluded a meeting with the President talking about 5G technology, particularly with a focus on its security implications. Really important meeting.
פוליטיקאים וכלי תקשורת בארצות הברית תוהים מהו תפקידה האמיתי של ביתו של נשיא ארצות הברית איוונקה טראמפ, לאחר שנראתה פעילה מאוד מול מנהיגי עולם בפסגת ה-G20. נפוטיזם, חריגה מסמכות, או אולי מיזוגניה של המבקרים. וגם רפסודיה בוהמית ודיסק הלהיטים של קווין הם אלבומי הרוק הנמכרים ביותר מאז תחילת השנה, קובע מדד נילסן. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרת הלובד, בביצוע הטכני ובל יסוד, כבר מתחילים. הנשיא טראמפ אמנם השיג בסוף השבוע הפסקת אש במלחמת הסחר של ארצות הברית עם סין, אבל עכשיו הוא פותח חזית חדשה. הממשל האמריקני יודיע על כוונתו להטיל מכסים על מוצרים בשווי 4 מיליארד דולרים מהאיחוד האירופי, בין המוצרים גבינות, זיתים וויסקי. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום רם.
טוב, אנחנו יודעים שלארצות הברית היסטוריה עתיקה עם משקעות שמגיעים מאירופה, אנחנו זוכרים את מסיבת התה, ועכשיו עלולה להיווצר כאן איזושהי מסיבת וויסקי. וויסקי, אנחנו יודעים, זה משקה שמזוהה עם סקוטלנד, שהיא ארץ האבות של דונלד טראמפ.
כן, בהחלט, סקוטלנד ואירלנד, שתיהן נמצאות ברשימת המדינות שעלולות להיפגע מהמכסים החדשים שהממשל רוצה להטיל, מכסים שעל סחורות בשווי של כ-4 מיליארד דולרים, וכמו שמקובל במלחמות הסחר האלה, האמריקנים וגם האירופים לצורך העניין, בוחרים מוצרים שיהיו סמליים, שאולי יפגעו לא רק בכלכלה של הצד השני, אלא גם במעמד שלהם, ולכן אנחנו רואים ברשימה האמריקנית, גבינות הולנדיות, זיתים מאיטליה, וויסקי סקוטי, וויסקי אירי, פסטה מאיטליה, כל הדברים האלה ייכנסו תחת הרשימה של מוצרים שיצטרכו, שעליהם יצטרכו לשלם מכסים, זה נוסף למכסים קודמים על מוצרים כמו צדפות ושמפניה צרפתית וגבינת רוקפור, כל הדברים האלה באמת כמובן מה שמסמל בעיני האמריקנים לפחות את אירופה, אבל מעבר לסמליות יש כאן מלחמת סחר אמיתית, אולי פחות דרמטית מזו שמנהל הממשל מול סין למשל, אבל בהחלט משמעותית, כאשר ברקע עומד ויכוח ארוך שנים בין ארצות הברית לבין אירופה בשאלת מימון חברות יצרניות מטוסים. הטענה של האמריקנים היא שהאירופים נותנים סובסידיה שאינה הוגנת לחברת איירבס, יצרנית המטוסים הגדולה, וכך היא מתחרה בצורה לא הוגנת עם בוינג האמריקנית. זה בניגוד לגבינות ויינות וזיתים, זה באמת קרב על הרבה הרבה מיליארדים של דולרים, ולכן חשוב לאמריקנים לנצח בו. אגב, האירופים טוענים שארצות הברית מעניקה סובסידיות דווקא לבוינג, והנושא הזה נמצא בבירור בינלאומי. העיצומים החדשים או האיום בעיצומים האלה אמורים קצת ליישר את האירופים, לגרום להם להיכנס לאיזשהו מסע ומתן עם ארצות הברית על הסדרה של נושא יצרניות המטוסים, אבל בינתיים לפחות יש חשש שמוצרי היוקרה על מדפי הסופרמרקטים עלולים להתייקר קצת.
כן, ואתה יודע, זה קצת מעלה תהיות, בעיקר נוכח העובדה שאירופה נמצאת עכשיו משבר פוליטי עמוק, בעיקר נוכח הברקסיט, הפרישה של בריטניה מן האיחוד האירופי, וכאן אנחנו רואים התייחסות לאירופה או לאיחוד האירופי בכפיפה אחד, יחד.
כן, זה מעניין במיוחד שזה בא מצידו של דונלד טראמפ, האיש לא פעם ולא פעמיים דיבר נגד האיחוד האירופי, תמך בברקזיט, הוא מבחינתו לא מעוניין לראות באירופה גוף אחד מאוחד, אבל עכשיו כשזה נוח יותר לאמריקנים להתייחס אליהם כישות מדינית וכלכלית אחת, הם מזדרזים לעשות את זה.
ולצד מלחמות הסחר יש כמובן חשש גם ממלחמות אמיתיות, אתמול הייתה זו איראן שהזיזה את מחוג ההסלמה, בצד נוסף כשהיא הפרה את ההסכם בעניין כמות האורניום המואשר, עכשיו הממשל מגיב, בינתיים רק בדיבורים, אין לנשיא טראמפ מה להגיב, אבל גם זו תגובה.
כן, בכלל, קודם כל צריך לומר, הגורם האחרון בעולם שיכול לבוא בטענות על הפרת ה-JCPOA היא ארצות הברית, המדינה שהייתה הראשונה לפרוש מההסכם, איראן, צריך להזכיר, היא השנייה, ולכן ארצות הברית אולי לא במקום להתלונן על הפרת הסכמים, אבל בכל זאת הנשיא טראמפ, כשהוא נשאל על זה אתמול, משגר מסר שנשמע די מאיים. בוא נשמע את דבריו.
No, no message to Iran. They know what they're doing, they know what they're playing with, and I think they're playing with fire. So no message to Iran whatsoever.
יודעים מה הם עושים, הם משחקים באש, נזכיר, יש כמובן לארצות הברית בשלב הזה הרבה מאוד נכסים צבאיים באזור שהועברו לשם, נושאת מטוסים, מפציצים כבדים, מטוסי קרב חמקנים, יש לארצות הברית אפשרות מאוד משמעותית לתגובה צבאית נגד איראן אם היא תבחר לעשות את זה, יש כמובן מהלך של סנקציות שממשיך, יש גם מהלך של תלונה על הפרת ההסכם שארצות הברית או כל מדינה אחרת יכולה לקדם נגד איראן, מה שיוביל בסופו של תהליך להחזרת הסנקציות הבינלאומיות של האום נגד איראן, שיש לארצות הברית איך להגיב, אבל היא לא מפרטת בינתיים מה היא תעשה, מעניין היה לראות את הודעת הבית הלבן בנושא הזה, שקראה לחזור, בעצם קראה שוב למדיניות של אפס ההשערה כלפי איראן, כלומר זה לא עניין שארצות הברית חושבת שהבעיה היא שאיראן השאירה יותר מדי אורניום, הבעיה היא שהאמריקנים לא חושבים שאיראן צריכה להשאיר אורניום בכלל, אפילו לא גרם אחד, והאיראנים כבר קצת להגו לארצות הברית שהתלוננה בהודעה רשמית של הבית הלבן, שאיראן כבר הפרה את ההסכם עוד לפני שהוא נחתם, ולכן שאלו איך אפשר בעצם להפר הסכם לפני שהשיגו אותו. בוא נשמע אבל עוד דברים שאומרים האיראנים, הנה יושב ראש הפרלמנט עלי לריג'ני.
آقای ترامپ باید اینو بفهمه که وقتی شما با سخن زور با یک ملت متمدن صحبت میکنید اونها با با هم همبسته تر می شود.
אומר לריג'ני שארצות הברית צריכה להבין שהשימוש בבריונות כלפי אומה מתורבתת רק הופך אותה ליותר מאוחדת, יותר מאוחדת נגד ארצות הברית. הוא מתלונן על כך שכדי להבין את התרבות ואת מקומה של איראן צריך מידה מסוימת של אינטליגנציה, וזוהי מהות הבעיה. הוא אומר זה כך שלנשיא טראמפ אין את האינטלקט הנדרש כדי להתמודד איתם.
אז גרעין לאיראן לא, אבל גרעין לקוריאה הצפונית דווקא כן.
ברור, וזה אולי אחד הדברים היותר בעייתיים מבחינת הממשל, היחס הכפול הזה מצד אחד למעצמה בעייתית שכבר השיגה נשק גרעיני, ולעומת היחס למעצמה אחרת או מדינה אחרת שמנסה להשיג. היו דיווחים בארצות הברית אתמול, לפיהן האמריקני, לפיהן הממשל, עשוי להסכים להקפאה של תוכנית הגרעין של קוריאה הצפונית בתמורה להסרת הסנקציות, כלומר איזושהי קבלה של העובדה שצפון קוריאה היא מדינה גרעינית ותישאר כזאת. בבית הלבן מיהרו להכחיש, אמרו לא, אנחנו עדיין מתעקשים על פירוז גרעיני, אבל השמועות האלה מסתובבות, והשאלה היא האם ארצות הברית באמת תסכים ללכת צעד אחד קדימה, לצעד אחד נוסף לכיוונו של הרודן קים, ובעצם להכריז עליו כמעצמה גרעינית שארצות הברית מוכנה לקבל.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לטלין בר.
שלום ערן.
מומחה לתחום הטילים והחימוש. תגיד, עד כמה באמת האימות הזה שאנחנו רואים עכשיו בין איראן לארצות הברית, בין איראן למערב, או לפחות חלק מהמערב, הוא באמת קרב על גרעין, או שאולי מדובר פה במאבק על ההכנסה הפנויה של איראן, וניתוב ההכנסה הפנויה הזאת שנוצרה במסגרת הסכם הגרעין, לטרור פה באזור?
אני חושב שהתשובה מורכבת בעצם משני הכיוונים שאתה ציינת. הדעת נותנת שמדינה כמו איראן, נאמר שקצת זהירה עם הכספים שלה בכל מיני היבטים, לא הייתה משקיעה השקעות עתק גם בתוכנית טילים, גם בתוכנית מיגון הטילים, קרי הבסיסים התת-קרקעיים המורכבים והדברים הנלווים, ועם תוכנית גרעין שיש לה בוודאי מרכיב חשוב מאוד צבאי לפיתוח ראש קרב גרעיני, כמו שראינו בחלק מהמסמכים ששוחררו עד היום מארכיון הגרעין. אז קודם כל מדובר בתוכנית אמיתית שמן הסתם היא אינטרס של המשטר, בין אם אינטרס למטרות שרידות ואז אחת משתיים, או שזה משהו שאפשר לאיים בשימוש בו, או שזה פשוט קלף מיקוח שאפשר להתפרק ממנו על מנת לאפשר למשטר לשרוד. אבל אני חושב שהנקודה הברורה בין הדיווח הקודם ששמענו מוושינגטון לגבי היחס האמריקאי לקוריאה הצפונית היא שאיראן מבחינתה על פניו עשתה טעות אסטרטגית שלא רצה קדימה ופיתחה גרעין צבאי ואפילו הדגימה את היכולת, כי אז העמדה של ארצות הברית מולה ושל שאר העולם הייתה אחרת לחלוטין.
ללא ספק. ואני רוצה לשאול אותך, ככה הרבה מאוד מספרים עפים באוויר, כרגיל בעניין האיראני, 3.6% רמת העשרה, 300 קילוגרמים. תנסה לעשות לנו קצת סדר בשפה פשוטה. מה זה אומר? מה אומרת רמת העשרה הזאת? ומה זה אומר שלאיראן יש עכשיו 300 קילוגרם של חומר מועשר?
אוקיי, קודם כל, על מנת להשתמש באורניום כדי לייצר פצצה, צריכים אורניום שהוא מועשר ברמה של כ-90%. אורניום ברמה נמוכה יותר, אנחנו מדברים על אורניום 235, אורניום ברמה נמוכה יותר של 3-3.5%, זה אורניום שנדרש לקורים גרעיניים, וזה מותר על פי סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית עד כמות מסוימת. עכשיו, ההגבלה קודם כל על ריכוז האורניום הנפיץ, נאמר, נקרא לזה כך בצורה פשוטה, נועדה להבטיח שלא יהיה לאיראן אורניום ברמה הנדרשת כדי לייצר פצצה. והכמות של אורניום מועשר ברמה יותר נמוכה, גם היא נדרשת לצורך הזה, מכיוון שבאמצעות הסרכזות, הסנטריפוגות הידועות, אפשר להמשיך ולהשאיר את האורניום ולהעלות את הריכוז של החומר הבקיע שאפשר להפיק ממנו בסוף פצצה. לכן הוחלט שאם יש עד כ-300 קילו אורניום ברמת העשרה נמוכה, זה סביר. מעבר לזה לא טוב גם ברמת הריכוז של ההעשרה וגם ברמת הכמות. ואז זה אומר שאפשר לייצר פצצה שתיים. אבל הייתי רוצה להדגיש שהנקודה שאיראן בעצם חורגת מהדברים שנקבעו בהסכם, היא היבט אחד. יש היבטים אחרים שהם הרבה יותר רועשים ונאמר דרמטיים, שזה מסלול הפלוטוניום. כי כולנו מכירים שיש באיראן כור גרעיני בלתי פעיל ומעולם לא הופעל, ליד העיר ערק, והכור הזה תכליתו ייצור פלוטוניום, ובמסגרת ההסכם הליבה שלו הוצאה החוצה, אבל היא בתוך איראן, והליבה נאטמה בסוג של בטון, ואפילו הייתה התבטאות לפני כמה חודשים טובים של איראני בכיר, שאמר שיקח להם זמן לא רב לפורר את כל הבטון ולהכניס את הליבה ולהפוך את הכור בעצם לחם. ואם הדבר הזה יקרה, זה איתות לא שקט, זה איתות רועש ביותר, שאיראן הולכת לכיוון צבאי, כי התכלית של הכור הזה היא אך ורק הפקת פלוטוניום, זה לא כור כוח, ומסלול הפלוטוניום לפחות הוא מסלול שאנחנו יודעים שאיראן הקימה את רוב התשתיות שנדרשות כדי לקיים אותו, אבל לא הפעילה אותן.
בינתיים, צריך להגיד שהפיקוח הבינלאומי עדיין קיים בשטח, האיראנים עוד לא הוציאו לא את המצלמות ולא את הפקחים, זאת אומרת, כל מה שקורה בינתיים עדיין מתרחש מתחת לעינם הפקוחה של הפקחים.
כן, זה הייתי אומר, אלה הפרות פורמליות, מינוריות, בבחינת תחזיקו אותי שאני לא באמת אשתגע, אבל לכן גם כדאי לזכור שהדרך עוד ארוכה, אבל כדאי גם לזכור שכל ההסכמים שנחתמו עם איראן וכל הפיקוח שמוטל על המדינה הזו הם אך ורק לגבי החלקים הגלויים של תוכנית הגרעין שעליהם איראן הצהירה וסיפרה. ואף אחד לא יכול לערוב שאין מתקנים נוספים שלא מוכרים בהכרח לסוכנות לאנרגיה אטומית ושלא הוזכרו בכלל בהסכם. זה לא אומר שלא ידועים, אם יש כאלה, לסוכניות מודיעין כאלה ואחרות. אנחנו זוכרים גם את התקופה, זוכרים לרעה את התקופה של מוחמד אל-ברדי בתור ראש סבא, שקיבל כל מיני דיווחים ולא עשה איתם כלום ודאג למסמס אותם.
גם שמענו כל מיני רמיזות של ראש הממשלה נתניהו על מידע נוסף שיחשף בעתיד הנראה לעין. אבל אתה יודע, אנחנו נמצאים במציאות ככה די משונה. האיראנים מודיעים שהם חורגים מההסכם. האיראנים מפילים מטוס ללא טייס אמריקני, והאמריקנים, לפחות בינתיים, אנחנו לא רואים תגובה.
כן, פה בדיוק כפרפרזה על הדברים של רוזוולט, תיאודור רוזוולט בזמנו, אז כבר נאמר בעבר שטראמפ מדבר בקול חזק ונושא מקל קטן, בדיוק ההפך, כן, מהדוקטרינה האמריקאית הקלאסית. אין לי, ברמה אישית, אין לי שום ספק שהייתה טעות לא להגיב על הפלת המטוס. עכשיו אנחנו רואים עוד צעד שגם הוא נכון לעכשיו חולף ללא תגובה. זה מה שנקרא שיטת הסלמי, ובסוף כשהעולם יתעורר או כשארצות הברית תרצה להגיע לפעולה, אני לא יודע לגבי לוח הזמנים האיראני מה הם יכולים לעשות ולאיזה עוד דברים צריך להמתין לפני שמגיבים, וחוסר תגובה הוא גם סוג של תגובה, ולכן האיראנים אגב רואים לדעתי בעיניים קלות את מה שקורה בנושא של קוריאה הצפונית. המסר הוא מאוד פשוט, אגב אני רוצה להזכיר לך למאזינים עוד איזה שתי מדינות שפיתחו גרעין לא בדיוק בנהלים המקובלים והפכו להיות מדינות מקובלות בעולם, הודו ופקיסטן. מישהו מדבר על הגרעין ההודי או הפקיסטני? מישהו רוצה לפרז אותם, לפרק אותם?
וכמובן על פי פרסומים זרים, גם ישראל, ואף אחד כמובן חוץ מהמדינות ערב והאיראנים לא טוען או דורש פירוק ישראלי. טל ענבר, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה.
מומחה לתחום הטילים והחימוש. הרשויות בקליפורניה מרגיעות, החבילה החשודה שגרמה אתמול לתוהו ובוהו אמיתי בבנייני פייסבוק, ככל הנראה לא הכילה חומר קטלני כפי שחשדו קודם לכן, על התקרית המוזרה במטה פייסבוק בעמק הסיליקון שבקליפורניה, בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
בעלה גדולה במטה פייסבוק בקליפורניה, אחת החבילות שהגיעו לחברה הכילה ככל הנראה את שרידיו של סרין, גז העצבים המוגדר באום נשק להשמדה המונית. כפי שהסביר ג'ון ג'ונסון, ראש שירותי הכבאות של מנלו פארק בעמק הסיליקון, הגילוי המחריד נעשה אתמול בסביבות 11 בבוקר, בעת בדיקה שגרתית של הדואר המגיע לחברה. אנטוני הריסון, דובר פייסבוק, מסר שמתחם הדואר פונה מיד מעובדיו ובודד, וכן שלושה בניינים אחרים באתר. לפי שעה, איש מן העובדים לא הראה סימני הרעלה, אם כי לפי החשד, לשני עובדים עלולה הייתה להיות חשיפה לחומר. הבוקר חודשה הפעילות בשלושת הבניינים של החברה. במתחם הדואר של פייסבוק נמשכות גם היום הבדיקות. סוכני FBI, כוחות החירום וההצלה נמצאים במקום. המטרה היא לקבוע אם באמת מדובר בסרין או שהגילוי היה מוטעה תוצאה מתקלה טכנית. גז סרין קטלני במיוחד, נוזלי ללא צבע טעם וריח, פותח בגרמניה הנאצית בשנת 1938. חצי מיליגרם מהחומר מספיק כדי להרוג אדם בוגר. טיפה אחת על האור גורמת בתוך שניות להזעה ולהתכווצות שרירים ועלולה לגרום לשיתוק ולחנק. אמנות בינלאומיות אוסרות את השימוש בסרין, אך בשנים 2013 ו-2017 היה חשד לשימוש בחומר הזה בסוריה בידי משטר האסד.
השעה הבינלאומית, ראש הרשות המבצעת של הונג קונג, קרי לאם, מגנה את השתלטות המפגינים על הפרלמנט ואומרת כי מקווה שהחברה בהונג קונג תשוב לשגרה מהר ככל האפשר. המעשים האלימים האלה שמנוגדים לחוק משפיעים באופן מהותי בבסיס הערכים, החוק והמשפט של הונג קונג. אני חש הכעס, אני מוטרדת בנוגע לכך ומגנה זאת בתוקף. אני מאמינה כי גם תושבי הונג קונג חשים כך. המשטרה הפגינה איפוק בהתמודדות שלה עם האלימות אתמול, אבל היא תגיב לכל הפרת חוק. אתמול פינו מאות שוטרים את המפגינים שהשתלטו על בניין הפרלמנט וגרמו נזק למקום. מאות אלפים השתתפו בהפגנות נגד המשטר בימים האחרונים. שלום להוד פיזם, תושב הונג קונג, מי שעוזר לנו להבין קצת מה קורה שם בהונג קונג. שלום לך.
ערב טוב, ערב יחסית רגוע בהונג קונג, ואני נוטה להאמין שהשקט כנראה ישרור עוד כחודשיים, בגלל שהממשלה יוצאת לפגרה, ובית המחוקקים מסיים את המושב בעוד כשבועיים, ולא ניכר שיהיו הפגנות בסדר גודל שראינו בחודש האחרון, בתקופת החודשיים הקרובים עד לספטמבר. אבל מאוד מאוד מעניין לראות את התגובות שאנחנו שומעים ורואים ב-24 שעות האחרונות. בייג'ין כמובן מגנה את האלימות בכל תוקף. הם גם מציינים מילה מאוד מאוד מעניין שנקראת שביזה, ובסוגריים לא הייתה ביזה, כי אם אנחנו מסתכלים על האופן שהם פעלו אחרי שהם פרצו לתוך בניין הממשלה, המפגינים הגנו על כל חצי האומנות, תלו שלטים על מה לגעת ומה לא לגעת. מה שבעצם היה המטרה שלהם זה בעצם לחבל בסמלים. הם הניפו את דגל המושבה הבריטית, הם ריססו בשחור את סמל ה-SAR, והם כתבו כתובות נאצה וגינויים כנגד הממשל.
זהו, בעודך מדבר אני מתבונן בתמונות שככל הנראה מגיעות בשידור חי מהונג קונג, מתוך הפרלמנט. אנחנו רואים את התמונות מושחתות שם, ריסוס על המושבים של חברי הפרלמנט, הרס די גדול, יש אפילו מי שריסס שפה מהיטלראי על חלק מתמונות הפוליטיקאים, המנהיגים הוותיקים של הונג קונג, ללא ספק ונדליזם לשמו.
כן, כן, בוא גם נאמר ונבהיר את זה, שזה היה רק חלק קטן ממאות אלפי מפגינים,
כמובן,
להתפרץ ולהיות אלים. אבל מה שמעניין זה שפה מתחילה להתגבש מערכת של משחק גרסאות. מצד אחד, הסיבה שהם כמובן מגנים ומכחישים זה שהמשטרה לא התערבה על מנת להשיג את המפגינים כאלימים ופורעי חוק ורומסי סדר. ובתוקף כך, הם יכולים פתאום להסיט את דעת הקהל כנגד המפגינים וכנגד כל הסולידריות שכרגע מתגבשת בהונג קונג, נגד חוק ההסגרה ובעצם הכרסום של החופש בהונג קונג. וזה כביכול, ואנחנו מתייחסים לתגובה של בייג'ינג, אז גם כן היא יחסית תגובה
מרוסנת יחסית.
שהיא
צפויה אך מרוסנת.
אבל נשכח שבעצם אנחנו בתוך קונטקסט של כרגע של מאבק סחר חריף בין ארצות הברית ובין סין, שהרבה יותר מדאיג את הסינים מאשר ההתרחשויות הזוטות האלה בהונג קונג. ומה גם שבוויקנד האחרון אנחנו רואים את נשיא ארצות הברית מגיע לדי-אם-זי דרומית לצפון קוריאה ונפגש עם מנהיג צפון קוריאה.
אתה יודע שלא אתמול את הנשיא טראמפ, מה אתה חושב על מה שקורה בהונג קונג? אז מי שציפה לשמוע ממנו תגובה מנוסחת, מה שהוא שמע היה, זה נורא, זה עצוב, זה עצוב, זה נורא. אבל זהו בשלב הזה, בכך האמריקנים מסתפקים, ובכך גם אנחנו נסתפק. הוד פיזם בהונג קונג, תודה רבה.
רב תודה ויום
אנחנו למערב, צפון אפריקה, מועצת החוקה של מאוריטניה אישרה אתמול שמוחמד אולד גזואני ניצח במרוץ לנשיאות. על פי התוצאות הרשמיות הוא קיבל 52% מהקולות ועל כן לא יערך סיבוב בחירות שני, מדווחת עורכת אפריקה רינה בסיסט.
10 ימים עברו מאז הבחירות לנשיאות במאוריטניה. החוקה במאוריטניה מגבילה את הנשיא לשתי כהונות בלבד, ועל כן לא יכול היה הנשיא מוחמד אולד אבדל עזיז להתמודד שוב. לפיכך קידם הנשיא את ראש הממשלה שלו לשעבר, מוחמד אולד בובקר. אבל המועמד של הנשיא אכזב. ממש לאחר הבחירות כבר היה ברור שהאיש מסתרך הרחק מאחור, במקום השלישי או הרביעי. רבים במאוריטניה קיוו שהפעם ינותק המעגל, ושהאופוזיציה תצליח לכבוש את השלטון. המועמד האופוזיציוני הבולט ביותר היה פעיל ידוע נגד העבדות, בירהם דאבד. האופוזיציה האמינה שהאזרחים במאוריטניה יראו בו מועמד ראוי, כלומר איש הגון שיוכל לחולל שינוי של ממש במדינה. אבל המציאות הפוליטית תפחה על פניה של האופוזיציה. אתמול הודיעה המועצה החוקתית כי הגנרל מוחמד אולד גזואני השיג 52% מקולות הבוחרים. מועמד האופוזיציה השיג, כך נטען, פחות מ-20% מהקולות. מבחינת האופוזיציה, מדובר במניפולציה של השלטון.
Suite aux élections du 22 juin dernier, durant lesquelles le candidat des militaires qui est le dauphin du candidat sortant.
מה שקרה בבחירות של 22 ביוני, זה שהמועמד של אנשי הצבא, ממשיכו של הנשיא היוצא, אולד גזואני, הפסיד לטובת מועמד האופוזיציה. אבל אנשי הצבא בחרו פעם נוספת לגנוב ממאוריטניה את הבחירה בקלפיות, כך טען פעיל של האופוזיציה. פעילים אחרים מסבירים שלא רק בובקר היה מועמדו של הנשיא, גם גזואני הוא בעצם מועמד מטעמו של השלטון היוצא. לאחר קריירה בצבא שימש גזואני בתפקיד שר ההגנה, תחת הנשיא אבדל עזיז. שני האישים הללו הלכו יד ביד שנים רבות. כלומר, גזואני נאמן לנשיא. לפני הבחירות קראו אנשיו של גזואני לנשיא אבדל עזיז שלא לנסות לרוץ שוב, שזה יהיה מנוגד לחוקה. וייתכן שדם רע מסוים עבר בין האישים, ועל כן לא ברור עד כמה יוכל אבדל עזיז לשלוט בנשיא החדש. ובכל זאת, מדובר בהחלט במועמדו של הצבא ולא באיש אופוזיציה. כאן רינה בסיסט.
אנחנו שווים לעסוק בגרורות של איראן במזרח התיכון. ראש ממשלת עיראק עדל אבדל מהדי הורה להכפיף את המיליציות השיעיות שחלקן נתמך בידי איראן לכוחות הצבא במדינה בתוך חודש, ואף לסגור את המטות שלהן. ההחלטה הזאת מעוררת לא מעט תגובות בעיראק. ותהיות לגבי האפשרות ליישם אותה. שלום לרועי קייס, כתבנו לענייני ערבים.
שלום איראן.
עד כמה אפשר באמת ליישם את הדבר הזה כשאיראן אפשר להניח מתנגדת?
נכון, אז קודם כל מאיראן לא שמענו תגובה בנושא, אבל בהחלט מדובר בהתפתחות מאוד מעניינת בעיראק, שברקע צריך להגיד מתיחות השיא בין ארצות הברית לאיראן במפרט, שכמובן גם מקרינה לעיראק, שמוצאת את עצמה בשנים האחרונות בין הציר הזה של ארצות הברית לבין הציר הזה של איראן, שתי מעצמות שמנסות כל אחת לבסס את השפעתה במדינה המאוד חשובה הזאת. אז קודם כל נגיד שראש הממשלה עדל אבדל מאדי, שמונה לתפקידו בחודש אוקטובר, מודיע את משה על המיליציות השיעיות, שחלק לא מבוטל מנאמן לאיראן ונתמך בידי טהרן, להשתלב בכוחות הצבא בתוך חודש, כלומר עד סוף חודש יולי. במקביל הוא מבהיר שיש לסגור את המטות שלהן, וגם שאסור למיליציות להיות קשורות לשום התארגנות פוליטית. ההחלטה הזאת מגיעה ברקע הטענות של ארצות הברית, שאיראן מנסה באמצעות המיליציות שלה להוציא פיגועים נגד אינטרסים אמריקנים בעיראק, בתגובה על הסנקציות האמריקניות. ונזכיר שלאחרונה היו לא מעט הקריאות, ירי הקטיושות לאזור הגרינזון בבגדד, כאן שנמצאת השגרירות האמריקנית, ירי של רקטות לבסיסים שיש בהם מדריכים אמריקנים, וגם ניסיון לפגוע בחברות נפט זרות, כולל חברת נפט אמריקנית באזור בסרה בדרום המדינה. כל זה גורם ללא מעט לחשוב שאולי אלמדי עשה זאת כדי לרצות את ארצות הברית, להראות לוושינגטון שהוא לא בצד של האיראנים בצורה עיוורת.
זהו, תגיד, איך זה מסתדר בתוך כל העניין הזה? אנחנו יודעים שעדל אלמדי הוא פוליטיקאי שיעי, והוא ממוצא איראני בכלל. איך כל זה מסתדר?
תראה, אני חושב שבעיראק מבינים שהם הולכים פה על חבל דק. מצד אחד, כמו שאתה אומר, אולי הוא פחות הולך לצד של ארצות הברית וסעודיה, כמו שראינו את קודמו, חיידר אל-אבאדי, אבל מצד שני הוא גם מבין שהליכה עם איראן בצורה עיוורת, אולי לסבך אותו גם עם ארצות הברית, גם מעוד מדינות אחרות באזור, ואולי גם לבודד את עיראק, בעיקר בסביבה הערבית שלה, לנוכח באמת הייתי מהסלידה של מדינות ערביות, בעיקר המפרציות, מההתנהגות של איראן, ומהניסיון שלה גם בתוך עיראק לעשות ככל העולה על רוחה באמצעות המיליציות שנאמנות לה. ובהקשר הזה של באמת הניסיון להבין את המהלך הזה של אלמדי, אני רוצה להשמיע לך מה אומר אתמול פרשן עיראקי לרשת סקי ניוז בשפה הערבית שמשדרת מאיחוד האמירויות. בוא נשמע את דבריו.
السيد عادل عبد المهدي يحاول ان يعطي رسائل الى الامريكان باننا ليس داعمين لبعض الفصائل التي تتجاوز على القانون.
זהו נג'אם אל-קסאב, פובליציסט עיראקי, שאומר ראש ממשלת עיראק רוצה לשלוח מסר לארצות הברית שעיראק לא תומכת בחלק מהפלגים שפוגעים בחוק ובריבונות של עיראק, שמשגרים כל הזמן איומים, וגם ששיגרו טילים לעבר יעדים אמריקנים לאחרונה. יש פה עוד שחקן במשוואה, איראן, שזה מוקטדה אסדר, המטיף השיעי הדומיננטי, שידוע כמי שמניף את הדגל הזה של פירוק המיליציות השיעיות והחפפתן למדינה. הוא אגב הודיע אתמול שהמיליציות שלו, גדודי סלאם, יישמו את ההחלטה הזו באופן מיידי. ויש עוד גורם מאוד חשוב שכנראה עומד מאחורי ההחלטה הזאת, והוא איש הדעת השיעי הכי בכיר בעיראק, עלי סיסטני, שיושב בנג'ף בדרום עיראק, שגם קרא בעבר לשילוב המיליציות בשורות המדינה. עכשיו צריך להזכיר המאזינים שמיליציות שיעיות בעיראק כבר קיימות הרבה מאוד זמן, אבל מה שקרה זה שבעקבות ההשתלטות של דאעש גם על בסרה וגם על מוסול וגם על חלקים נרחבים בעיראק, אז מה שקרה זה שמיליציות שיעיות התאגדו לחש דשא בגיוס העממי כדי לסייע לצבא עיראק המתפורר לבלום את דאעש. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב של עידן הפוסט דאעש, ולכן מה עושים עם אותן מיליציות שיעיות? אז צריך להגיד שחיידר אל-אבאדי ניסה, כשהוא היה ראש ממשלה, לנסות להגביל אותן, לצמצם את המספרים שלהן, לקחת להן את הנשק, אבל זה לא כל כך הלך, וגם אל-אבאדי לא כל כך כאן. אבל צריך להגיד שבטהרן רואים במיליציות האלה סוג של פלטפורמה נוחה כדי לבסס את השפעתם בעיראק. אני חייב להגיד לך שגם משיחות שקיימתי בעיראק היום עם לא מעט קולגות, עולה שמצד אחד ההחלטה הזאת בהחלט הפתיעה לא מעטים, מצד שני, כמו שאמרת, עולה ספק לגבי היישום שלה והיענות של המיליציות השיעיות בעיראק. באיראן כאמור לא הגיבו רשמית לעניין, אבל מעניין לי לשמוע מה אומרים במיליציות השיעיות ביממה האחרונה. בוא נשמע שיחה עם בכיר במיליציות, אחמד אל-מקסוסי, בראיון לערוץ מקומי אתמול בעקבות ההחלטה.
שלון? תוהמת אן אל-חשד אל-שעבי ולאא לאיראן. מה תחופכם? מה תזעשכם? من القرارات القادمه الدوليه خصوصا واحنا نعرف اكو فرصه نزلت بقائمه الارقام.
כן, אז זאת אז השיח של באמת הבכיר במיליציות השיעיות אחמד מקסוסי עם השדרנית בערוץ אל דג'לה, והוא אומר למעשה שההחלטה הזאת היא לא החלטה חדשה, אלא היא החלטה ישנה, כל הסעיפים שלה מיושמים, אבל הרבה עיראקים ממש לא יסכימו עם העניין הזה. צריך להגיד שיש לא מעט טענות כלפי המיליציות השיעיות שהופכות להיות סוג של בעלי הבית בכל מקום שהן מגיעות אליהם, בעיקר באזורים שבהם נמצאים הסונים, ולכן יש לא מעט סלידה מהם. צריך להגיד, בימים האחרונים הייתה פריצה לשגרירות הבחרנית בבגדד, פריצה בעקבות הסדנה הכלכלית שאירחה מנמה בבחריין, הסדנה כחלק מתוכנית השלום, כן. שיש שם ישראלים, ולכן יש מי שמייחס עוד גם למיליציות השיעיות, ויש הרבה סלידה מהמיליציות ובכלל מההתנהלות שלהם, שנחשבות לעצמאיות, עושות ככל העולה על רוחן, אבל עדיין קשה מאוד לעמוד את ההשלכות של ההחלטה הזאת, אבל זו בהחלט התפתחות מעניינת, אולי תגביל את איראן, יש מי שאומר, אולי דווקא תאפשר למיליציות להשתלט על משאבים, ואז איראן תרוויח מזה, עוד מוקדם לומר, אבל בהחלט החלטה מעניינת שמעוררת הרבה עדים ברחוב העיראקי.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
השעה הבינלאומית, שימו לב לסיפור הבא, ריב בין שתי נשים באלבמה הסתיים בתוצאה בלתי צפויה, היורה משוחררת, המותקפת נאסרת, הסיבה, הריגת עובר. שלום לאסף זלינגר, כתבנו בניו יורק.
שלום איראן.
זה נשמע קצת לא הגיוני.
כן, אז בוא נתחיל עם הפרטים. אז הפרטים הם שלפני מספר חודשים, מרשה ג'ונס, שבאותה עת הייתה בהיריון עם עובר בן 5 חודשים, תוקפת את אבוני ג'יימסון במגרש חנייה, בין השניים התפתח ריב, שבסופו אבוני יורה בג'ונס, יורה בישירות בבטן ופוגעת בעובר, העובר מת במקום, ג'ונס שורדת את הפציעה. בתום דיון משפטי, המשטרה מחליטה לעכב את ג'ונס על הריגה, וג'יימסון משוחררת בטענה שהיא השתמשה בנשק להגנה עצמית, בעצם להגן על עצמה מפני התקיפה. עכשיו בוא נעבור לרקע. הרקע הוא שבאלבמה בשנים האחרונות מתחזקת מאוד תנועת הפרסונהוד, האנשה שבעצם מעניקה זכויות שוות לעובר ולילד. הדבר הזה מאושרר במאי בחוקה של המדינה, ובעצם מוביל לגל של חקיקות וגל של מעצרים, לא רק ג'ונס, אלא מאות נשים שכרגע נמצאות בשלבים שונים של דיון משפטי על סיכון העוברים שלהם עקב נטילת סמים, או פרשה שמתגלגלת רק בימים האחרונים של נער בן 19, שתובע את הקליניקה ואת חברת התרופות שנתנה לזוגתו את גלולת היום אחרי. אז בהחלט הרבה מאוד שינויים משפטיים שאלבמה מנסה להוביל אותם, ובעצם מכינה את עצמה לאיזשהו עימות בין המדינה לבין בית המשפט העליון, והדיון המחודש בנושא הפלות בפרשת רו נגד וייד, סביר להניח שמישהו באיזשהו שלב ישתמש בתיק אלבמה על מנת להגן על אנשים, ומבחינת הקונסרבטיבים זה יכול להוביל לכך שכל חקיקת ההפלות תשתנה.
בעצם אומר השלטון באלבמה, לגברת הזאת יש אחריות לא רק כלפי עצמה, אלא גם כלפי העובר שהיא נושאת, ואם היא מבצעת פשע ונפגעת במהלך הפשע הזה, והעובר נפגע, יש לה אחריות כלפיו.
לחלוטין, והאחריות הזו מסתיימת בפסק דין של הריגה. כרגע ג'ונס משוחררת ומחכה בעצם להכרעת הדין שלה ולגזר הדין, אבל באמת סיפור יוצא דופן שגורם כמובן במדינות הכחולות לאיזושהי הרמת גבה. מה שמאוד מעניין זה שבאלבמה ובמחוז שבה היא מתגוררת, טוענים שהמשטרה פעלה נכון, החל מראש העיר, ראש המחוז, וגם מחוקקים, רפובליקאים, קונסרבטיביים, תומכים במהלך הזה, וטוענים שהחוקה מגינה על העובר, ולכן השוטרים ומערכת המשפט ביצעו את החוק כחטוב, והגנו על זכות העובר ועל זכותו להתקיים בלא סכנה, אפילו אם היא מצד אמו.
אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, תודה.
תודה.
נאסא הודיעה ביום חמישי האחרון כי בחרה במשימה הבאה שלה למערכת השמש החיצונית, הנחתת רחפן שידלג בין אתרים שונים בירח שבתאי טייטן, ויחקור האם נוצרו בו חיים, ואם כן עד לאזור המה התפתחו. כתבתה של כתבת כאן תרבות, בר בלפר.
I am proud to announce that our next New Frontiers mission, Dragonfly, will explore Saturn's largest moon, Titan.
זוהי הכרזת מנהל נאסא ג'ים בריידנסטיין מיום חמישי האחרון על תוכנית החלל החדשה. חקר הכוכב טיטן, ירחו הגדול של שבתאי, שמשארים כי עשויים להימצא בו חיים. סוכנות החלל עומדת לעשות שימוש בחללית החדשה ביותר שלה להנחתת רובוט מעופף על הכוכב. הרובוט החללי הראשון מסוגו, Dragonfly, הוא כלי טייס המונע באופן עצמאי, מצויד במכשירים המאפשרים זיהוי מולקולות אורגניות בסביבתו. עם הגעתו לטיטן, צפוי ה-Dragonfly לעופף במוקדים שונים ומרוחקים בכוכב, על אדמת הקרח ובאוויר בחיפוש אחר סימני חיים. אבי בליזובסקי, כתב לענייני מדע, מייסד ועורך אתר האינטרנט הידען, מתרשם מן המשימה העתידית.
מה שמתואר במשימה הזאת זה המרחק המאוד גדול של שבתאי מכדור הארץ, והעובדה שעד היום בעצם לא השתמשו בטכנולוגיה הזאת של רחפנים מחוץ לכדור הארץ.
טיטן הינו כוכב מגוון גיאוגרפית כמו כדור הארץ. בראש, ירח שבתאי הזה נמצא במרחק קרוב לביליון קילומטרים מהשמש, והטמפרטורה הממוצעת על פניו מינוס 140 מעלות צלזיוס. ירח שבתאי הזה בעל אטמוספירה עשירה בגז מתן ובטבעות פחמן, תרכובות אורגניות ויסודות כימיים שהיו חיוניים לתהליכי החיים הבסיסיים בכדור הארץ. בהרי הקרח ושטחי הים היחידים במערכת השמש פרט לכדור הארץ, מדענים מאמינים כי ימצאו חיים.
הטמפרטורות בו הרבה יותר קרות, ולכן גם הסיכויים לחיים גבוהים יותר, מפני שגם האטמוספירה שלו עשויה ממתאן וחומרים אורגניים, מה שאנחנו קוראים.
מנהל חטיבת המדע הפלנטרי בנאסא, לורי גלאז, אמר כי אנו יודעים כי יש בכוכב כל המרכיבים הדרושים ליצירת חיים. לדבריו, Dragonfly יספק את ההזדמנות לגלות את התהליכים הראשוניים שהיו בכדור הארץ, ואולי אפילו לתנאים שהביאו לחיים היום. אבי בליזובסקי מסכים.
החמצן באטמוספירה של כדור הארץ הוא לא היה המקור. המקור היה הרבה יותר דו-תחמוצת פחמן ומתן וחומרים אחרים. החמצן עצמו הוא תוצר של החיים. האטמוספירה הייתה שונה מאוד מהרכב שלה היום, ומאוד דומה בעצם לזו של טיטן, שהוא יותר ראשוני, שהתנאים בו פחות השתנו בגלל המרחק הגדול שלו מהשמש.
פני הכוכב טיטן לא נראו על ידי נאסא מאז שנת 2005, כאשר חללית מחקר אירופית לא מאוישת חדרה את ענני הכוכב. נמצאו שם אלמנטים דומים למוכר מכוכבנו, רק עם טוויסט חייזרי. הימצאות המתן הרב בכוכב היא מה שמעניין את המדענים, משום שמדובר במולקולה שבדרך כלל נהרסת באור השמש. נוכחותה לפיהם מצביעה על מוקד הממשיך לחדש את מלאי המתן, כפי שערה על פי המדענים בכדור הארץ טרם התפתחות החיים.
בגלל שיש שם הרבה מתן, נאסא מחפשת לראות מה המוצא של המתן הזה, מה המקורו של המתן הזה. החיים יכולים להמשיך לקיים את המתן בסוגים מסוימים כמובן, לא החיים כפי שאנחנו מכירים אותם.
אז יש חיים על פני הירח? אולי יש על פני הירח של שבתאי.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים יובל יסוד ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.
כל זמן שתרצו.